טוב, רבותיי, בוקר טוב. אנחנו ממשיכים בסדרה על העולם החרדי. אנחנו היום עוסקים בנושא שהוא קצת פחות אקטואלי. למה, מה אני מתכוון? בתקופה האחרונה הציבור החרדי נמצא תחת מתקפה גדולה. ולכן הדיונים לגבי היחס לחרדים מתייחסים לשאלות כאלה, איפה הם נמצאים, האם זה מוצדק, לא מוצדק. אבל דווקא בתקופות לא רחוקות, אפילו בזמן האחרון ממש, הדיונים לגבי הציבור החרדי היו לפעמים בכיוון ההפוך. לא מה אנחנו עושים להם, אם זה מוצדק או לא מוצדק, אלא מה הם עושים לנו. מדוע? כיוון שבציבור החרדי היו הרבה פעמים מחאות חריפות והפגנות וכל מיני ניסיונות לנסות ללמד את עם ישראל איך צריך להתנהג. זאת אומרת, יש בעיה של חילול שבת, הדוגמה הכי בולטת. היה לא לפני זמן רב, החליטו בירושלים לפתוח חניון למכוניות במרכז העיר, חניון קרתא. בא הציבור החרדי ואמרו, לא, לא מסכימים. יש פה חילול שבת בפרהסיה, מציאות שאנחנו לא מוכנים לסבול, ויצאו להפגנות. גם עכשיו יש דברים כאלה, רק זה פחות בולט. יש שאלה גם לגבי עכשיו, לגבי פתיחת קבוצה של בתי קולנוע, מתחם שלם במרכז ירושלים, האם יפתחו אותו בשבת, לא יפתחו אותו בשבת. במשך הזמן, במשך השנים, היו הרבה מאוד הפגנות, אפילו הפגנות מאוד חריפות, לגבי סגירת כבישים, לגבי פתיחת עסקים בשבת, לכיוון הזה, לכיוון אחר. הייתה תקופה שהיית מדבר עם יהודי על החרדים, הוא היה אומר, כן, הם זורקים אבנים על מי שנוסע בשבת. זורקי אבנים תמיד היו מיעוט קטן. כפי שהזכרנו הרבה פעמים, הציבור החרדי בעצמו מאוד מגוון, ויש לגביו התייחסויות בתוכו, יש בתוכו התייחסויות שונות גם לנושאים האלה. אבל אנחנו רוצים היום לבדוק באופן עקרוני את היחס שלנו למה שנקרא כפייה דתית. האם זה מוצדק שיבוא ציבור חרדי, אם הוא מיעוט, אם הוא רוב אולי במקומות מסוימים, ויגידו, אנחנו לא מסכימים שיחללו שבת. האם זה מוצדק או לא מוצדק? מה הגישה שלנו לעניין הזה, איך אנחנו מבינים אותם, איך אנחנו מתייחסים אליהם. יש היום בציבור הדתי כאלה שאומרים, בכלל אסור לכפות. מה זאת אומרת אסור לכפות? לי יש דעה, אני הולך על פי התורה, גם ליהודי החילוני יש דעה, הוא לא מאמין בתורה. כשם שאני לא רוצה שהוא יכפה אותי, כך אני לא אכפה אותו. לא רק שאני לא רוצה לכפות אותו, אלא גם לא כדאי לי לכפות אותו. זה רק יביא לשנאה של תורה ומצוות, תהיה התנגדות. ולכן כדאי לעשות את הדברים אך ורק מתוך הסכמה, מתוך שכנוע, מתוך חינוך, בשום בנים ואופן לא לכפות. אז אם יבוא החילונים ויגידו, אנחנו רוצים לפתוח חנויות בשבת, נגיד להם, אנחנו מצטערים, אבל תפתחו. אנחנו לא אוהבים את זה, אבל זכותכם. יבואו החילוניים ויגידו, אנחנו רוצים תחבורה ציבורית בשבת. ברוב מדינת ישראל אין תחבורה ציבורית בשבת. אז אנחנו נגיד, חבל לנו, אנחנו היינו רוצים שלא תיסעו בשבת, אבל אין מה לעשות, תעשו תחבורה ציבורית בשבת. או שאולי אפשר להגיע לאיזו הסכמה. כן? לאיזו הסכמה ש... מבטרים אלה לאלה על דברים מסוימים, שאלה אם כן יגיעו להסכמה, לא יגיעו להסכמה. האמת היא, צריך לדעת, שלא רק הציבור החרדי עומד על זה, שיהיו כל מיני דברים שלא יעשו, כמו לא לחלל שבת במצבים מסוימים, והזכרנו את הדוגמה של תחבורה ציבורית בשבת, אלא גם המפלגות הציוניות דתיות שהיו מקום המדינה ועד היום תמיד עמדו על העניין הזה. אז זאת שאלה, יש כאלה שבאים היום ואומרים, לא כדאי לעמוד על זה, כדאי לוותר. מצב מאוד מתוח, כאילו לא היה מתוח בדורות קודמים. קום המדינה היה מצב הרבה יותר מתוח בין דתיים לחילוניים, ממה שהיום. אבל אומרים שהמצב מאוד מתוח, כדאי לוותר. אז כל מה שהחילוניים יתעקשו, אנחנו נוותר לשם השלום, לשם התורה, לכל מיני מטרות כאלה. אני רוצה ללמוד איתכם את דברי מרן הרב קוק זצ"ל בנושא הזה, ואז אנחנו נבין הרבה יותר טוב איפה אנחנו עומדים. אז הדבר הראשון שאנחנו נלמד אותו, זו איגרת של הרב, מתקופה יחסית מוקדמת, הוא הגיע זמן קצר לפני זה, עלה לארץ ישראל. והיה איזה עניין ציבורי שאני לא רוצה להיכנס אליו, זה רק יעריך לנו וזה לא נוגע לעניין. הרב כתב איזשהו מכתב ופרסם את המכתב הזה. זה נקרא בלשון של הימים האלה מכתב גלוי, כלומר מכתב לציבור. היה לרב תלמיד עוד מחוץ לארץ שקראו לו הרב דוקטור משה זיידל. זה אתם רואים פה כתוב גרת כף לרב רב משה דוקטור זיידל שליטה. הוא שאל את הרב על ביטוי מסוים בתוך המכתב שהרב פרסם. כן? יש לכם את זה בדף. כותב לו הרב, אשר שאלת. כלומר, לגבי מה שאתה שאלת, על דבר לשוני במכתב הגלוי, המכתב הזה שהתפרסם, שמה כתב הרב? איני דורש שום שלטון על הדעות. זה באמת נשמע, כמו שאמרנו, התנגדות לכל כפייה. אני לא מבקש להגיד לאחרים מה לחשוב. אם הוא לא מבקש להגיד לאחרים מה לחשוב, הוא בטח לא מבקש להגיד להם מה לעשות. שאל אותו דוקטור זיידל, האם הדבר הזה מפני ההכרח, או שכן הוא גם כן על פי דין תורה? מה יכול להיות שהרב יכתוב, תראה, אני עכשיו לא מבקש כך וכך. למה אני לא מבקש? כי אני לא יכול. אני יודע שזה בלתי אפשרי. אני לא מבקש עכשיו ממלך, מה שנקרא ממלכת ירדן, שימסור את ארצו לשלטון יהודי. למה אני לא מבקש? באמת, על פי התורה זה שייך לנו. עבר הירדן המזרחי שייך לארץ ישראל. לא רק על פי התורה, אלא גם כשאומות העולם, אחרי מלחמת העולם הראשונה, הכריזו שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, אז הם כללו גם את השטח הזה. אחר כך האנגלים גנבו מאיתנו את השטח. אז מבחינת הדין זה שייך לנו. האם אנחנו הולכים עכשיו לבקש מאומות העולם וממלך ירדן שימסרו לנו את השטח הזה? כרגע אנחנו לא מבקשים. למה לא? כי זה בלתי אפשרי, אף אחד לא ישמע לנו. אז יש דברים שאנחנו לא מבקשים, כי זה בלתי אפשרי. ויש דברים שאנחנו לא מבקשים, כי על פי התורה אנחנו לא מבקשים את הדברים האלה. צריך לדעת את זה. אז זה מה שדוקטור משה זיידל שואל את הרב. האם זה שהוא כותב, שהוא לא מבקש לשלוט על דעות של האחרים, זה ככה צריך להיות על פי התורה, או שזה רק בלתי אפשרי. אבל על פי התורה כן היה צריך להגיד לאחרים מה הדעות הנכונות, האמיתיות, ולדרוש מהם שילכו לפי הדעות האמיתיות. עונה לו הרב, הנה בלשוני לא נמצא מקום לשאלה. אם אתה קראת את המכתב שלי, אני בכלל לא מבין למה אתה שואל. כי הרי אמרתי, מפני שהוא בימינו דבר שאינו נשמע. ממוצא דבר הרינו למדים, שאם היה נשמע, היה מקום לדרישה כזאת. כלומר, אם הייתי יכול לדרוש מאנשים שישארו בדעה האמיתית של התורה, אז הייתי עושה כך. אבל היום, אף אחד לא ישמע לי. כמו הדוגמה שלי עם ממלכת ירדן, אף אחד לא ישמע לנו, אז היום לא נעשה את זה. אולי מחר המצב ישתנה. אבל עכשיו נכנס הרב להסבר עקרוני לעניין הזה. אני מדלג קצת, כי האיגרת הזאת לא כל כך קצרה, אפילו שהרב אומר שהוא מקצר. אני מדלג לפסקה הבאה בשורה הרביעית. על כן נראה בעניין ההלכה של חופש הדעות. יש בעולם המערבי היום, גישה שאומרת יש חופש דעות, כל אחד יכול לחשוב את מה שהוא רוצה לחשוב. שהיא מתאמת בזמן הזה לרוב בעלי הדעות בעולם, כך מקובל בעולם. אומר הרב, בוא נראה עד היכן יגיעו גבוליה על פי השכל. הוא אומר, קודם כל על פי השכל, לא רק על פי התורה. מה הגבול של חופש הדעות? שמא תאמר שאין לה גבול? כל הדעות כשרות, זה רוצה להיות קומוניסט, זה רוצה להיות חס וחלילה פשיסט, זה רוצה להיות ככה, כולם, כל אחד יש לו זכות לדעות שלו. לא תוכל כלל לומר כן. למה? סיבה אחת, האחד, שאין לנו אפילו מידה אחת בעולם שלא תהיה קיצוניות מזיקתה. אתה חושב שיש דבר כזה בעולם שהוא תמיד נכון, תמיד אמיתי, חופש דעות עד הסוף בלי שום גבול? אין דבר כזה. אין שום דבר שהוא בלי גבול. ועוד, סיבה נוספת, טבע העניין מחייב שיש גבול לחופש הדעות. שאם לא יש שום גבול, כל אחד יפרוק עול כל מוסר מוסכם, עד שיגיע בבינתו הפרטית לסוף הדעה על מה הוא עומד. כלומר, אם יש חופש דעות מוחלט, אז יבוא בן אדם ויגיד, לפי דעתי, אין דבר כזה רכוש פרטי. ואז הוא יתחיל לקחת מפה ולקחת משם, הוא ייכנס לסופר ויקח את כל מה שהוא רוצה, אין רכוש פרטי. הוא לא צודק? טוב, קודם צריך ללמד אותו שהוא לא צודק. כל עוד שהוא לא מבין שהוא לא צודק, יש לו זכות לחופש דעות. אז אם תגיד שאין גבול לחופש דעות, אומר הרב, אז תמלא הארץ נבלה. אי אפשר. כל האנשים יעשו כל מיני דברים שליליים, עד שכל אחד ילמד את הדעות הנכונות. יוצא שכולם חייבים להבין שיש גבול לחופש דעות. אלא מה תגיד? יש רק חופש בדעות, אבל לא במעשים? אי אפשר לעשות חלוקה כזאת. סמצום גמור, כלומר חלוקה בין הדעות והמעשים, אי אפשר כלל לעשות, מפני שהמעשים נגררים. בעל כורחך, ברוב או במעט אחרי הדעות, אי אפשר, אתה לא יכול להגיד, תשמע, הבן אדם הזה יש לו חופש דעות מוחלט, אז הוא החליט שאין רכוש פרטי. מה תגיד? אין לו מעשים. תראה, הוא בסופו של דבר הוא יעשה. אתה לא תוכל למנוע ממנו לעשות באופן מוחלט. זה ישפיע. אז ממילא חייבים לשים גבול לחופש דעות. מביא הרב דוגמה. אם כן, למשל, שיסכים אדם בלבבו שאין שום עוול ברציחה, הוא ודאי חטא. שאם ההסכמה הזאת תפריח, יארס קיום העולם. וכן כיוצא בזה. יבוא בן אדם ויגיד, אין בכלל איסור לרצוח. מאיפה מצאת דבר כזה? שכנעו אותי שיש איסור לרצוח. אז אתה תגיד, תראה, יש לך חופש דעות, אבל אתה לא יכול לבצע. אתה יכול לשמור עליו כל רגע על מה הוא יעשה? ממילא חייבים לשים גבול לחופש הדעות. על כן אנו למדים שיש גבול לחופש הדעות. אלא הדבר קשה עוד צמצום הגבול. ומסתבר שאין הצמצום יכול להיות שווה ממש בין כל חברה אנושית. כל חברה צריכה להעמיד גבולות שונים לחופש הדעות. למה שונים? מה, זה לא עניין כללי? לא, הרב מסביר. כי למשל, ההסכמה הגמורה בלב, שאין שום הפסד ללכת ערום בשוק, למי שמסכים, כן? יבוא בן אדם ויגיד, על פי הדעה שלי, לא צריכים בגדים. טוב, היום יורד גשם, אז אני אלבש בגדים. אבל ביום אחר לא. וטוען שינהגו כן בפועל. אז דבר כזה הוא חטא אצלנו, וראוי להיות חטא. כן? כל העולם, מה שנקרא נאור, אם בן אדם יסתובב בחוץ בלי בגדים, המשטרה תעצור אותו. זה התנהגות לא מכובדת בשטח ציבורי. אבל הדבר הזה איננו חטא אצל הפראים שבאיי גויאנה, למשל. יש עדיין היום אנשים, אולי בזמן הרב, אני לא יודע מה קורה היום, מסתבר שיש בג'ונגלים אנשים שמסתובבים בלי בגדים. תגיד להם משהו. לא, בחברה שלהם זה בסדר. וכיוון שעל כורכך יש הפרש בין חברה לחברה, יש הבדל בחופש הדעות איפה אתה שם את הגבול בין חברה אחת לחברה שנייה. אם כן, לא יעמוד ההפרש על מקום אחד, רק יהיה הולך ומתחלק לפי ריבוי התנאים. כלומר, את הגבול של חופש הדעות אנחנו קובעים לפי הנתונים של החברה. עכשיו, הרב לא נכנס כאן לדיון כללי, איפה הגבול של חופש הדעות, בג'ונגל, או באמריקה, או בכל מקום אחר. המטרה של הדיון הזה היא לגבי עם ישראל. אבל הרב רוצה לקבוע כאן עיקרון, שהעיקרון הזה לא מתחיל מהתורה. הוא מתחיל משכל ישר. הוא מתחיל מההיגיון. תראו מה אומר הרב. ביחס לאמונה. כן? אנחנו מדברים על חופש דעות. אחת הדעות המרכזיות זה אמונה. אמונה בקדוש ברוך הוא. אמונה דתית. יש הפרש גדול בזה בין ישראל לעמים. למה? אם היה שום עם בעולם, כל עם אחר, שעיקר הווייתו בתור עם וקיומו, יהיה תלוי באיזו דעה. תארו לעצמכם שיש עם שקם, ויודע שאם לא יחזיקו אצלו את דעה מסוימת, המדינה תתמוטט. היו פעם דברים כאלה, אבל לא כל כך בכיוונים טובים. לדוגמה, השלטון הקומוניסטי ברוסיה. הוא היה מבוסס על רעיון שקראו לו קומוניזם. כשאנשים לאט לאט השתכנו שהקומוניזם לא שווה, בסופו של דבר, המדינה התמוטטה. הייתה ברית המועצות, אימפריה גדולה, והתפרקה. כי אנשים הפסיקו להאמין בקומוניזם. זאת אולי לא הסיבה היחידה, אבל זה מה שקרה. טוב, אנחנו לא מצטערים שברית המועצות התמוטטה, כי כל העמים שהיו כבושים למעשה תחת הרוסים, מאוד שמחים שיש להם עצמאות. וגם הרוסים שמחים שיש להם יותר חופש ממה שהיה להם בזמן הקומוניזם. אז העם לא ממש התמוטט, אבל הבאתי לכם דוגמה שמדינה מתמוטטת, כי היא הייתה בנויה כולה על רעיון מסוים, על דעה מסוימת. אומר פה הרב, תארו לעצמכם עם, שעצם העם קיים רק בגלל רעיון. מה קורה אז? אז הייתה רשות גמורה וגם חובה, שביחס לזאת הדעה לא ימצא בקרבו חופש הדעות. כי אין זה חופש, כי אם עצלות מאגן על עצמה. כלומר, אם אתה לא תשמור את הדעה הזאת, אז העם יתמוטט. אז זה כמו שתגיד לבן אדם יבוא ויגיד, תשמע, לא בא לי לנשום. מה זה לא בא לך לנשום? זה לא מעניין אותי, זה לא נעים לי, אני לא אומר, לא מתחשק לי. מותר לי להתאבד? אסור לי להתאבד. כן? אז הקדוש ברוך הוא לא נותן לי להפסיק לנשום. תנסו להפסיק לנשום, דקה, שתיים, זה לא הולך. מה, יש בחירה חופשית? נכון, יש בחירה חופשית, אבל אם אתה רוצה להתאבד, תצטרך לעבוד קשה הרבה יותר. הקדוש ברוך הוא לא נותן לזה לקרות בקלות. כך, יש עם שיש דעה שהיא מחזיקה את הקיום שלו, בלי הדעה הזאת העם מתאבד. אז אין דבר כזה חופש דעות. זה חופש להתאבדות. היא סתם מתעצלת להגן על עצמה בשביל איזו נטייה של גיווי עצבים מאנשים פרטיים. כמו שאמרתי, לא מתחשק לי. אני רוצה דעה אחרת. אמנם לפעמים ימצאו יחידים שיוכלו למרוד באומתם, כשימצאו שאותה הדעה המאגנת ומקיימת את אומתם היא מזקת לכלל האנושות, על כן יפקיעו את האומה בשביל האמת. יבוא מישהו, בדוגמה שלי קודם, וימרוד נגד הקומוניזם, אז הוא צודק. כי אמנם הקומוניזם מחזיק את המדינה שלו, אבל הקומוניזם הוא רע. הוא מזיק. הוא מזיק לכל העולם. הוא גם מזיק לרוסיה. טוב. אבל כל זמן שתהיה הדעה מחזקת את אומתם, דעה בלתי מפסדת כלל, וקל וחומק שתהיה עוד, לא רק לא מפסידה, לא מזיקה, אלא היא מועלת, מועילה לאחרים מחוץ לגבולה, ולגוף האומה הדעה הזאת תהיה יסוד חייה, אז אין שום מקום לסבלנות, והסבלן בזה ראוי לביזיון פנימי מכל האומה וגם מכל האדם. מי שאומר לא אכפת לי, מי שאומר אפשר להחזיק בדעה אחרת, הוא לא רציני, הוא לא חכם, הוא לא שומע על עצמו, הוא לא שומע על העם שלו. על כן, כאשר אין עוד אומה בעולם שההודעה של שם השם יתברך בעולם בתור אלוקי עולם שומע ברית והחסד וכל הרוחות הצדק שהם מידותיו של הקדוש ברוך הוא יהיה יסוד חייה הלאומיים ותנאי מיוחד בתקומתה לארצה וכנונות ממשלתה. אתם מבינים מה הרב אומר? כל זה שייך רק בעם ישראל. עם ישראל קיים, למה? בגלל האמונה. אם חס וחלילה יהיה מצב שעם ישראל כולו יפסיק להאמין, הוא יכול להתפרק. אלא שהקדוש ברוך הוא לא נותן אפשרות כזאת. כתוב לנו בסוף החומש שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אתה תיקח את ספר התורה ותיתן אותו לעם ישראל. כי אנוכי ידעתי את מריחה ואת עורפך הקשה. אני יודע שעם ישראל הולך לחטוא. כן? ואתם תעשו כל מיני דברים רעים. סליחה, זה משה רבנו אומר לעם ישראל. אמרתי, הקדוש ברוך הוא אומר למשה. אבל התכוונתי לפסוק פה שנמצא קצת לפני כן, והקדוש ברוך הוא מודיע, כן, קראתי פסוק יותר מאוחר במקום הפסוק קודם, ויום השם ממשה הנחה שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נחר הארץ ועזבני והפר את בריתי אשר קראתי איתו. מה זאת אומרת? אם עם ישראל חוטא עוזב את הקדוש ברוך הוא, הוא מסתבך. בהתחלה הוא מסתבך קצת, אחר כך הוא מסתבך הרבה, וחרה פיבו ביום ההוא, ועזבתים, והסתרתי פניי מהם, והיה לאכול. כלומר, עמים אחרים יכבשו אותו, וישתלטו עליו. אומר הקדוש ברוך הוא, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל סימה בפיהם. אתה צריך ללמד את עם ישראל את התורה, הוא אומר למשה רבנו. כי הוא יחטא, והיה כתמצנו אותו רעות רבות וצרות, וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרעו. מבטיח הקדוש ברוך הוא שעם ישראל לא ישכח את התורה. נכון, חלק יעשו חטאים, חלק יתרחקו ממני. אבל תמיד יהיו בעם ישראל כאלה שישמרו את התורה ויאמינו במה שכתוב בה. אם לא, עם ישראל לא יכול להתפרק. אין עם אחר כזה. כזה בעולם. אין עם אחר שהרעיון האלוקי, אומר הרב, הודעה שם השם יתברך בעולם, הוא המרכז של כל המציאות שלו. זה לא שאנחנו קיימים, ואם נוכל נשמוע את המצוות, אם לא נשמוע את המצוות, אולי נקבל עונש. זה לא זה. זה יסוד הקיום. כמו שאומרים היום, זאת שאלה קיומית. ולכן, כל מה שהרב אמר קודם, שאם יהיה עם שבנוי על איזה רעיון, זה קיים לגבי עם ישראל. עם ישראל בנוי על רעיון, על איזה רעיון? על הרעיון של אמונה בקדוש ברוך הוא. אז במצב כזה אפשר לסבול חופש דעות? אי אפשר לסבול חופש דעות. חופש דעות זה התאבדות לאומית. כן? תדלגו פה שלוש שורות, והרב אומר, על כן, מי שגורם בדעותיו ומכל שכן במעשיו רפיון, חולשה, לדעה שמחיה את האומה, הוא פושע לאומי. שהסליחה להם היא עיוולת. אי אפשר לסלוח למי שמחליש את האמונה בקדוש ברוך הוא, בעם ישראל. ובכל העולם אין לנו דוגמה בזה. אין דוגמה כזאת בכל עם בעולם. טוב. הרב מסביר את זה. ומסיים בשורה לפני סוף הפסקה, זהו יסוד קנאת השם האמיתית. כתוב על פנחס בתורה שהוא קנה לשם, כלומר הוא דאג לתקן את המציאות שהיו כאלה שרצו לחטוא בעם ישראל. והקדוש ברוך הוא משבח אותו על הדבר הזה. לא רק משבח אותו, אלא עוד אומר, אתה תקבל פרס גדול. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמו אינני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם, תחת, כלומר בגלל אשר קנה לאלוקיו ויכפר על בני ישראל. אז זה קנאת השם האמיתית. הרב מאיר במקומות אחרים, ורב צבי יהודה זצ"ל היה מאוד מדגיש את זה, שלא פשוט לקנא. עוד רגע נראה מה הרב אומר פה בהמשך מבחינה מעשית. אבל לכן הוא מדגיש פה קנאת השם האמיתית, שבעלי הראויים שתינתן להם ברית כהונת עולם, בהבדלה, בשונה מן הקנאות הפחזנית, מישהו סתם קופץ ואומר אני רוצה לעשות פה משהו, הבא מחיסרון דעה ורפיון כוח. סבב פה לא מעריך בנושא הזה של הקנאה, אנחנו לא נעריך בזה, כי יש פה דבר עוד יותר משמעותי בפסקה הבאה. כן, אז מה אמר עד עכשיו הרב? באופן עקרוני, אסור שיהיה בעם ישראל חופש דעות. זה התאבדות לאומית. לא, אז צריך להקים, איך קוראים לזה בעולם הכללי, משטרת מחשבות. לדאוג שכולם יאמינו. משטרה. לא. כותב הרב. והנה כדי למלא במעשה, כלומר מבחינה מעשית את השלטון הלאומי, צריך שיהיו כוחות האומה בתכלית השלמות. באמת. בזמן בית המקדש, כשהיה סנהדרין, אם היה יהודי עובר עבודה זרה, היו עדים, באים, מזהירים אותו, מביאים אותו לבית דין, היו הורגים אותו. זה לא חופש דעות. לא. אז על פי דין תורה, אין באמת חופש דעות. אבל, אנחנו היום במצב אחר. אין לנו בית מקדש, אין לנו סנהדרין. אסור לנו לדון בכלל דיני נפשות מבחינה תורנית, כי אנחנו לא יכולים בלי סנהדרין לדון דיני נפשות. מקרים מיוחדים, אולי צריך לעשות דברים, אבל אנחנו לא במצב של בית דין, על פי התורה. אומר הרב, אז מה, אנחנו מבטרים על חופש הדעות? הרי אמרנו שזה התאבדות. למונעו לגמרי, להפסיק בכלל להתייחס, גם כן לא ייתכן. כי האופי הרוחני שלו, מה הוא ברוך השם תמיד חי, ודוד מלך ישראל חי וקיים. אז מה, אתה תחליט לבד שאתה לא יכול להפסיק את חופש הדעות? אתה לא יכול להחליט דבר כזה. אבל כן, זאת יצאת השם שיפלי עצה הגדיל תושייה, שכפי אותו המיעוט שכוחות האומה מתמעטים, כן יהיה נגרע כוח היכולת. ומניעת היכולת היא לנו לעדה על חפץ השם. מה אומר פה עליו? אם היה לנו כוח, היינו צריכים לכפות את הדעות האמיתיות. אבל אין לנו כוח. זה שאין לנו כוח, אין לנו יכולת כזאת, זה מראה לנו שהקדוש ברוך הוא רוצה שלא נכפה. מאוד מעניין. Okay? יש פעמים שאתה לא עושה דבר, אתה אומר, אוי, אני בוכה כל היום על זה שאין לי, אין לי בית מקדש. מפני חטאינו גלינו מארצנו. טוב, נכון, זה גם קשור לזה. בגלל שאנחנו עדיין לא סיימנו את הגלות. בגלל שלא חזרנו למציאות שלמה של בית מקדש ושל סנהדרין והכל, אז אין לנו כוח. אם הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו כוח לכפות את הדעות, סימן שהוא לא רוצה שנכפה. יוצא שכל מה שאמרנו קודם, זה הסבר עקרוני. הסבר למה שהיה באמת על פי דין תורה בזמן שהיה סנהדרין. אבל בימינו, לפי מה שהרב כותב בינתיים פה, אנחנו לא אמורים לכפות. אומר הרב, מניעת החפץ, הכוונה היא זה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שנכפה, יש לה הרבה דרכים. לפעמים מניעה מעשית, כמו יראת מלכות וכיוצא, בזה זה עוד לפני קום המדינה, אז מה, היהודי יתחיל לעסוק בכל מיני דברים כאלה, שהוא כופה אנשים, השלטון של הגויים לא ייתן. או לפעמים מניעה רוחנית שמהם היא גם כן המצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. זה ביטוי של חז"ל, ביטוי מאוד מעניין. אומרים לנו חז"ל, כשם שמצווה לומר דבר שנשמע, כלומר, אם יש לך חבר, אתה רואה שהוא לא מקיים הלכה ואתה יודע שהוא רוצה לקיים את ההלכות, אז מצווה לעזור לו. מצווה לבוא ולהגיד לו, הנה, ההלכה היא כזאת וכזאת. מצווה, ודאי, גמילות חסד. אומרים חז"ל, כשם שמצווה לומר דבר שישמעו לך, כך מצווה לא לומר דבר שאתה יודע שלא ישמעו לך. זה גם כן. זה חלק מהמציאות שהקדוש ברוך הוא מסמן לנו במציאות הזאת, שאנחנו לא יכולים לכפות, כי עובדה, אנשים לא שומעים. אתה בא ואומר ליהודי, יהודי, אל תחלל שבת. הוא אומר, מה אתה מדבר? מי אתה? בכלל זה לא הגיוני מה שאתה אומר. כל מיני דברים. או סתם, בא לי. לא רוצה לשמוע לך. אז מצווה במצב כזה, לא להגיד. וכשישנן מניעות כאלה, הננו מרוצים בזה, מפני שאנו מכירים שכך הוא רצון ההשגחה העליונה בעתים כאלה. עכשיו, זה יוצר דבר מאוד מעניין. לכאורה, לפי האיגרת הזאת, אנחנו נבוא ונגיד, מה דעת הרב קוק? שום דבר. כל מה שלא ישמעו בקולך, אתה שותק. טוב, יש אנשים שבאים ללמוד, ברוך השם, באים למכון מאיר, בסדר, תשיב אותם למכון מאיר, תגיד להם, תלמד אותם הלכות, הכל בסדר, הכל טוב, יפה. אבל לצאת החוצה, להגיד ליהודים, לא לחלל שבת, לכאורה, אנחנו לא אמורים בכלל. כך, אם היינו לומדים רק את האיגרת הזאת של הרב, כך היינו יכולים לחשוב. יש רק בעיה קטנה, והיא שהרב עשה דבר שהוא נראה בדיוק הפוך מזה. הרב כן העיר. הרב לא סתם העיר. אלא הרב העיר הרבה. הרב היה בתקופה הראשונה שלו בארץ ישראל, הרב של העיר יפו, וזה נקרא יפו והמושבות. המושבות, פירוש הדבר, כל היישובים החדשים שאז הקימו. זה היה פתח תקווה ורחובות וראשון לציון, כל מה שהיום מנהבים גדולות, היו אז יישובים חקלאים חדשים קטנים. הרב היה הרב הכללי של כולם. והוא היה מאיר בהחלט על כל מיני דברים שלא שמעו תורה ומצוות. גם אחר כך הוא היה רב של ירושלים. אף על פי שהיו הרבה חילוניים בארץ ישראל, אבל הרב כמה שהוא היה יכול עמד ושמר שלא יהיו דברים בניגוד לתורה. והוא מאיר על זה. ולפעמים מאיר על זה בתקיפות. אז מה זה אומר? זה נוגע לשאלה שלך. השאלה היא כאן, באיגרת, לא האם לדבר, אלא האם לכפות. מה פירוש לכפות? לכפות פירוש הדבר שאנחנו באים ועושים חוק, מי שיחלל שבת ייכנס לכלא. טוב, אם כפי שאמרנו, היה זמן בית המקדש, היה סנהדרין, מי שמחלל שבת לא נכנס לכלא, מי שמחלל שבת במזיד הורגים אותו. כך על פי התורה. אם מזהירים אותו, והוא אומר בכל זאת, ובאים עדים, ו... יש עונש מוות על מי שמחלל שבת. אז זה באופן עקרוני מה שהרב הסביר לתלמיד שלו. זה בזמן בית המקדש, והיום זה לא שייך. האם אנחנו רוצים לכפות? לא, אנחנו לא רוצים לכפות. כל אחד יושב לו בבית ויעשה את מה שהוא רוצה. אבל האם אנחנו אחראים על עם ישראל? בוודאי שאנחנו אחראים על עם ישראל. לא הפסקנו להיות אחראים על זה שעם ישראל לא יתאבד. איך עושים את זה? צריך לדעת לעשות את זה. צריך לדעת לעשות את זה בשיקולים נכונים ואמיתיים ובצורה חיובית. בואו נראה באמת מה הרב היה עושה. כן? עכשיו, עוד דבר שצריך לשים לב, אני, מי שהיה פה בשיעור לפני, כמה זה היה? 3 שבועות נדמה לי, הבאתי את דבריו של רבנו הרב צבי יהודה על עניין הגיוס לצבא, ושם הוא כותב שהוא נגד כפייה. בהמשך השיחה שם, שזה פחות נגע לעניין של הצבא, אז לא לימדתי את זה, הוא אומר, אני נגד כפייה, אבל זה לא אומר שהכנסת לא צריכה לחוקק חוקים שהמציאות הציבורית בארץ ישראל תהיה על פי היהדות. נכון? לא צריכה להיות תחבורה ציבורית בשבת. זה כפייה? לא, זה לא כפייה. למה זה לא כפייה? כי אני לא אומר ליהודים מה לעשות אצלו בבית. אני אומר, עם ישראל כעם צריך לשמור שבת. לא יודע אם אתם מכירים, אבל עד היום נהוג, מקום המדינה עד ימינו, שנציג רשמי של מדינת ישראל, ראש הממשלה, שגריר, מישהו שבביקור רשמי של מדינת ישראל, יוצא לחוץ לארץ, הוא לא מחלל שבת בתפקיד. היה מקרה עם ראש הממשלה הנוכחי לפני כמה זמן, יצא לאיזה עניין בחוץ לארץ, היה בשבת, הוא הלך ברגל. מקובל כך מאז קום המדינה. היה אחד השגרירים שהיה דחוף, הקימו את המדינה, הוא היה צריך להגיע למשרדי הממשלה של אחת המדינות, לקבל את האישור הרשמי שהם מכירים במדינת ישראל, זה מאוד חשוב. לא ידוע אז מי יכיר ומי לא יכיר, אבל זה היה שבת, הוא בא ברגע. אפילו יהודי שהוא בעצמו באופן אישי לא שומר שבת בבית, הוא מבין שמבחינה ציבורית עם ישראל שייך לשבת. ולכן יש על זה חוקים בכנסת. זה לא נקרא כפייה דתית, אבל צריך לדעת לתת לזה את הביסוס הנכון. אז אנחנו למדנו את דברי הרב, אני קצת כבר הכנסתי את ההסבר לדברים פה, אבל בואו נראה מה הרב עשה הלכה למעשה. בזמן שהרב היה רב ביפו, לא הרבה, כן, סך הכל 5-6 שנים אחרי האיגרת הזאת שלמדנו עכשיו, היה מקרה. הייתה קבוצה של פועלים צעירים, חילונים, שעבדו קשה ורצו לעשות כנס ביחד. אז אם עובדים, מתי עושים כנס? לא יקבלו חופשה. לא היה אז מצב כלכלי שיכלו לצאת על חשבונה מעבודה. אז בדיוק באותה שנה, היה מצב שהיה חג השבועות ושבת ביחד. לא, איזה יופי, יש לנו 2 ימי חופש, נעשה את הכנס. כמובן, זה היה חילול שבת גדול. חילול שבת ויום טוב. באו ומחו נגד חילול שבת, ובראש המוחים עמד הרב קוק זצ"ל. תגידו, מה, אבל אי אפשר לכפות את הדעות. מה, חבר הצעירים האלה הם חילוניים, הם לא מאמינים, הם לא שומרים שבת. אבל על הדבר הציבורי הזה, המציאות הזאת, צריך לא רק למחות. כותב הרב, צריך להילחם נגד זה. זה הבאתי לכם, תראו את הדף הבא. אני הבאתי את זה מהאמצע, כי זה מאמר שלם שמופיע בספר מאמרי הראייה. והרב כותב פה, אנחנו במלחמה. תראו פה, כתוב עמוד 452, פסקה שלישית, למלחמה אנו קרבים היום, למלחמת מצווה, בכאב לב אנו ניגשים אליה. עכשיו תראו איך הרב מדבר. מצד אחד זו מלחמה נגד חילול שבת. מצד שני הוא ממשיך, אבל סוף כל סוף הנני מכריז בגלוי שנדע אשר למלחמת אחים אנו ניגשים, על אחינו ולא על אויבינו. זה לא מלחמה של ישראל על הכנעני והעמלקי, אלא יהודה על שמעון ושמעון על בנימין, חלקים של עם ישראל. לכן רגש האחווה שאנו מרגישים גם נגד אחינו אלה אשר כל כך התרחקו מסיבות שונות ונוראות מבית חיינו, מיסוד הקודש, מחיי התורה והמצווה, הכוללים את האומה כולה לדורותיה, רגש האחווה הוא שמחדיר בנו את רגש המלחמה. הוא מגביר את כוחה ואת מרירותה של מחאתנו, אבל הוא נותן בנו גם כן תכונה של זהירות, כי סוף כל סוף לא על אויבים, כי אם על אחינו אנו לוחמים. הרב מלמד אותנו כאן איך מדברים, איך נלחמים, איך מוחים. אנחנו לא באים כשני צדדים. זה גם בעניין של הצבא. מי ש... שוב, אני מחזיר אחורנית לשיעורים הקודמים, שהרב צבי יודע, כשהוא בא להיפגש עם שרים בממשלה בנושא דחיית הצבא לבני ישיבות, קם קודם כל והדגיש, אנחנו לא שני צדדים. אנחנו עם אחד. בתור עם אחד יש לנו 2 דברים חשובים. יש לנו תורה ויש לנו צבא. 2 הדברים האלה חשובים. פה זה יותר חריף. פה זה לא 2 דברים. זה שבת, ושבת היא חשובה. וצריך למחות נגד חילול שבת. אבל אנחנו מוחים כלפי מי? כלפי אחים שלנו. לכן, אומר הרב, ממשיך פה הרב, ביטחוננו, בניצחון מפעלנו, אנחנו בטוחים בהקמת היישוב בארץ ישראל, בפרי הטוב ששיבת ציון המעשית הולכת ומתגלמת לעינינו נותנת לנו, הביטחון הזה הוא המעורר בנו את המשקל הבטוח בצדקו. כלומר, אנחנו בטוחים שעם ישראל שחוזר לארץ ישראל בסוף יגיע למצב שכולם יקיימו תורה ומצוות. זה דבר ודאי. זה לא דבר מסופק. זה לא, מפחדים, אולי זה לא ילך טוב. לא, זה ודאי ילך טוב. יכול להיות שזה ייקח זמן. יכול להיות שתהיינה בעיות בדרך. אבל זה ודאי יצליח. ולכן, אנו לא נאמר, גם לי, גם לך, לא יהיה גזורו. אנחנו לא הולכים להזיק. לא ניגע בשום עניין אשר יוכל לסבב איזה מיעוט כוח ליישובנו החביב, גם כי אם נהיה קולעים את חיצנו אל המטרה של גדירת הפרצה. אנחנו לא נבוא ונגיד, החבר'ה האלה הם רעים, הם לא שווים, בואו נזרוק אותם מארץ ישראל. לא, אנחנו רוצים אותם. אנחנו רוצים שיבנו את ארץ ישראל. אנחנו לא רוצים להזיק לבניין ארץ ישראל. אבל אנחנו רוצים למנוע את החילול שבת. לכן אנחנו מתמקדים בנושא הרוחני של החילול שבת, בנושא הענייני, ואנחנו לא נבוא ונשמיץ את האנשים האלה, אנחנו לא נבוא וננסה להזיק להם. יש פה זהירות. ממשיך הרב ואומר, חילול שבת ויום טוב שנעשה בפרהסיה במושבה עין גנים על ידי אסיפת הפועלים בהמון, חילול שבת ויום טוב בפרהסיה, זה הרעיש את לב קהל השם בכללו. כן? באמת, יש פה דבר גבוה מאוד, דבר שאנחנו מוחים נגדו. את כל ישראל יושב ארץ ישראל, רוב היהודים אז היו שומרי מצוות, עד שהמחאה התפרצה כמעט באפס יד, כמעט לא היו צריכים להגן שום דבר. באו ומחו. נשמת האומה מצאה את עצמה נכאבת ועלובה על ידי אחדים מבניה, אשר ימסו ברגליים כל כך גסות את עורק חייה. כן, זה מזכיר את מה שראינו באיגרת, שלפגוע בדברים האלה, זה התאבדות לאומית. אתה פוגע בחיים של עם ישראל. לכן, האומה לא תוכל לדום, לא תוכל לשתוק. היא תמחה בכל עוז, ומלחמה תשיב, אל חיק בניה מהסיה ומחריביה. שימו לב, הרב מדגיש כאן, בנים, כן? בנים, אחים, אבל הם גם הורסים. אז אנחנו גם מתייחסים אליהם באחווה, אנחנו יודעים שהם חלק מעם ישראל, אבל אנחנו חייבים למחות. אנחנו חייבים להילחם. אנחנו חייבים לעשות כל מאמץ להפסיק את החילול שבת הזה. אז כל המאמר הזה על הרב מצביע לנו על שני דברים. עוד מעט נראה גם את הסיום של המאמר שהוא מאוד חשוב. אבל כל המאמר הזה, מה הוא בא ואומר? שאנחנו לא דוגלים בחופש דעות במובן המערבי. כן, יש בתרבות המערבית, לפעמים קוראים לזה דמוקרטיה, לפעמים קוראים לזה פלורליזם. היום יש כיוונים שנקראים פוסט-מודרניים. אין אמת מוחלטת, הכל יחסי, כל אחד עם הדעות שלו, עם האמת שלו. כל הדברים האלה לא מקובלים מבחינת התורה. זה למדנו כבר באיגרת. התורה אומרת שיש דעה ואמונה מוחלטת. עד כדי כך שאם יש לנו כוח, אנחנו כופים על זה. אלא שהיום יש מציאות שלא כופים. הלא קופים זה לא שאנחנו לא חושבים שהדעה הזאת היא מוחלטת. לא רק שאנחנו חושבים שהיא מוחלטת, אלא אנחנו חושבים שללכת הפוך מהתורה זה מסוכן, זה מסכן את עם ישראל. לא רק זה, אלא שאנחנו יודעים שבאמת כל עם ישראל שייך לדבר הזה. ולכן יש לנו ביטחון שכולם בסופו של דבר יגיעו לזה. זה הרב כותב פה בהמשך. תראו בדף האחרון, זה מסומן עמוד 454, יש פה פסקה שלישית. מר חנוך, היה שם כנראה איזה נציג, אמר כמתנצל בעד הפועלים, שלא היה פה חילול שבת בפרהסיה ברשות אחרים, מפני שאין גנים בתור מושבה של פועלים נחשבת למשפחה בפני עצמה. הוא רצה לתרץ את העניין, אז הוא אמר, תראו, אם היו נכנסים לעיר, ליפו, ומחללים שבת ברחוב, אז זה חילול שבת בפרהסיה, בפני אחרים. אבל פה לא היו אחרים. זאת הייתה איזו מושבה קטנה שהקימו הפועלים. אז זה הכל פועלים, כולם ביחד, כולם חילוניים, כולם מסכימים. אין פה בעיה. על זה האירוטי, אמר הרב קוק זצ"ל, דווקא נגד טעות זו עלינו למחות. אלמלא שאנו חשים את רגש האחווה לכל אחינו, גם לרחוקים, ובפרט לאלה שנושאים מהם איזה מובן שהוא הדגל האומה בידם, הם באו לארץ ישראל כדי לבנות בית לעם ישראל, אחרת לא היה עניין כל כך מרעיש אותנו. אבל מפני שאנו חפצים שלא להפר את האחווה, ויודעים אנו להוקיר את ערכו של הפועל העברי ואת ערך העבודה שבידיים העבריות בארץ ישראל, ורוצים אנו בכל לב בשכלולו והתרחבותו. שימו לב, הוא אומר, אני אוהב אתכם, אני בעדכם, אני מזכיר, אני שמח במה שאתם עושים. על כן לטובת הפועל ולטובת הרעיון הכללי ההולך ומתגשם בבניין האומה בארץ אבות, הננו קוראים למחות נגד השקיעה הנוראה של הפועל הצעיר החושב את עצמו למשפחה בפני עצמה, כאילו דבר אין לו עם כלל אומה. מה, אתם לא יהודים? אתם לא שייכים לעם ישראל? זה לא תכסיס, זה אמיתי מאוד. ככה צריך להתייחס. בגלל שאתם חלק מעם ישראל, אז אנחנו מצפים מכם לשמוע שבת. אומר הרב, תדלגו לפסקה האחרונה, לא אחים, דווקא מפני שאין גנים עם מושבה שכולה פועלים, והיא עלולה מפני רעיון מוזר זה לחלל את קודש ישראל בכלל חלילה, ואין מוחה, דווקא בגלל זה איננו חייבים למחות נגדה בכל רעש גדול. דעו אחים, בני ישראל אתם כולכם, ואין גנים עיר היא בארץ ישראל, עיר הקודש היא, ועיר הקודש אין גנים תיבנה ותתכונן במהרה וימינו אמן. זאת אומרת, אנחנו בטוחים בשייכות שלכם לעם ישראל. אנחנו בטוחים שהעיר הזאת תהיה עיר של קודש, עיר של תורה ומצוות. אין לנו שום ספק בזה. מתי זה יקרה? אנחנו לא נביאים, אנחנו לא יודעים כמה זמן זה יקרה. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מוליך את עם ישראל, והוא הבטיח לנו שהתורה לא תשכח מפי זרעו, ואנחנו יודעים שכל הדברים האלה ילכו ויתקדמו, ונקווה ממנה, מהעיר גנים, שנוכל לחוש לה את כל חושי האחווה הכללית של כל אחינו בני ישראל של כללות האומה. איך אנחנו נרגיש את זה? המושבה חייבת להוקיר בשכל טוב את רגש האחווה הדדית של האומה לאושר החומי והרוחני, ואם אתם תרגישו שאתם שייכים לאומה, ממנה לא תכללו שבת. לא אחים, העולה על רוחכם היו לא יהיה. לא תצאו מן הכלל. אחים מנכם ואחים תהיו לנו, ואם שגיתם תשובו. שובו, שובו אחים. אין אנו מתביישים לקרוא אתכם לתשובה. אם אין אנו נביאים, בני נביאים אנו, שקראו את ישראל לתשובה בקול גדול. שובו למען תחיו ותחיו את ארץ אבותינו ועמנו, שובו ויאחזו בקרב קהל עדת השם. ככה צריך לדבר. עכשיו, כמובן, כל דור לפי המילים הנכונות והסגנון המיוחד שמתאים. אבל אנחנו לא מבטרים. הקדוש ברוך הוא לא ותרן. כך אומרים חזק. הקדוש ברוך הוא לא אומר, טוב, תראו חבר, קשה לכם לקיים מצוות, בואו נוריד לכם קצת. כל מצווה היא אמת. זה לא מקרה. זה לא רק איזה מטלה שמישהו שם לנו, ואם לא נוכל לעמוד בזה, נוותר עליו. לכן, אנחנו לא מבטרים. צריך את החוכמה להגיד את הדברים בצורה נכונה. צריך ללמוד היטב את דברי הרב, וללמוד מאוד בגדולי רבנים, איך עושים את זה. אבל אנחנו בהחלט לא מבטרים בדברים האלה. נחזור לנושא המרכזי שלנו. הציבור החרדי, אם כן, כשהוא בא ומוחה לדוגמה על חילול שבת, הוא צודק, צריך למחות על חילול שבת. אבל השאלה היא לא אם למחות או לוותר, בוודאי שלא צריך לוותר. לא הולכים לעשות הסכם עם החילוניים, או ויתורים מראש, או חבר'ה קשה לכם וזה, אנחנו לא דורשים מכם. זה רואים שזה בניגוד גמור לכיוון של מרן הרב קוק זצ"ל. אנחנו לא הולכים לבוא ולהגיד, קשה ויש מתח, אז בוא נוריד את הדרישות. מצד שני, הציבור החרדי צריך ללמוד איך למחות, איך לדבר. איך לעורר את הקשר ואת האחווה, איך לעורר את האחדות של עם ישראל, שזה מה שיגרום למוטיבציה, או בטווח הקצר או בטווח הארוך, אבל זה מה שיגרום למוטיבציה לקיום מצוות. וזה דבר שצריך עוד תיקון. צריך יש גם בציבור החרדי כאלה שיודעים לעשות את זה בצורה מאוד יפה. כן? זה ההצלחה הגדולה של חסידות חב"ד לדוגמה בהרבה מקרים. יש רבנים גדולים אחרים שיודעים איך לעשות את הדברים האלה. לחבר את עם ישראל לתורה ומצוות, לא לוותר להם. אבל לחבר זה לא תמיד נעשה רק בצורות חיוביות, זה גם בהחלט יכול להיעשות על ידי מחאה, אפילו על ידי הפגנה, פה, כן, הייתה פה איזושהי עצרת שהרב פה דיבר ונעם. אבל מאוד מאוד חשוב, לא רק חשוב, אלא הכרחי שהסגנון יהיה הסגנון המתאים. אז בזה אנחנו למעשה אמרנו שאנחנו מבינים את הציבור החרדי, מצדיקים אותם בעצם היחס שהדברים צריכים תיקון, ויש מה ללמוד ולשפר בצורה, באופי, בהבנה של היחס שמתוכו נוכל להתקדם ולהגיע לתיקון. הרב כותב באגרות במקום אחר, שאילו הרבנים האחרים בארץ ישראל היו שומעים בקולי והיו ממשיכים להשפיע בדרך שאני משפיע, היו לזה תוצאות חיוביות מאוד מאוד גדולות, וככה זה גם היום, כן, הרב כתב את זה עוד לפני 100 שנה. אם היום ילמדו מתלמידי מרן הרב קוק זצ"ל איך להשפיע, יהיו לזה הרבה יותר תוצאות חיוביות בכל העניין של הקשר של עם ישראל לתורה ולמצוות. טוב, רבותיי, עד כאן להיום.